הרמב״ם כולל את ההסבר להלכות העניים יחד עם עובדת עניות החורבן. בשולחן ערוך דנים עליה כמובן להלכות יחד עם הלכות פורים. אבל נשאלת השאלה מאיפה היא? מה מקורה של התענית הזאת? לא נתקלת כתקנה קבועה וחובה לא במקראות, לא במגילה, במגילה בצדר. דבר שרוב הציבור לא יודע אותו, לא, ושגם בתחושה לא נתקר, לא נתקר את הלכת יותר כלל. איפה נתחיל לצור את זאת בצדר? אם זה לא כתוב במגילה בצדר, זה לא כתוב בתלמוד, לא במשנה, לא בתלמוד הבבלי, לא בתלמוד הירושלמי. מאיפה המתפלל פעמים דיון שזה לדעתם? מה רע על ככה? בקיצור, תטריד הדבר את הגאונים והראשונים של הזאת, מאיפה נובע תענית אסתר? מה המקורה של תענית אסתר? וכיוון שלא מצאו אותה מפורשת לא במקרא ולא בשער, אנחנו מוצאים שחבל ראשונים מתבטאים בדבר מקורה של התענית הזאת בהתבטאויות שונות שמאחרות את מנה ובאופן אוטומטי כתוצאה מכך מקילות בתוקפה של התענית. נקרא לפניכם כמה ראשונים שמדברים על כך. במחזור בעברית מובא בשמו של רש"י, עמוד 210, אף על פי שאין זו תענית כמו קבועה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא שנהגו בעם כן, מכל מקום אסור לו לאדם להיות פורש מן הציבור. שימו לב, אין זו תענית קבועה, לא מדברי תורה, הכוונה ולא במקרא ולא מדברי סופרים, כלומר זה לא מצאנו תקנה חכמים יחד עם תענית זאת, אלא שנהגו העם כן. העם מתנדב לצום י"ג את האדם. מכל מקום, אל יאמר אדם, נו, אם אין לזה מקור, לא בדברי תורה ולא בדברי סופרים, אבל למה לי לצום? אל תהיה פורש מן הציבור. זה התוקף של התענית. דרגות מימוניות לרמב״ם בהלכות תעניות, פרק א' הלכה ו', במקום שהרמב״ם מזכיר את תענית אסתר, עוד שתיים שם בעלות מימוניות. כותב בעל הדות הימניות ככה: והנה נלהם כל ישראל להתענות ביום של לפני פורים, והוא מדברי הגאונים ומנהג כל ישראל. אז שוב שימו לב שנלהם כל ישראל להתענות, והמקום שמציין את זה בעל הדות הימניות מדברי הגאונים. הרי כבר בחידושיו למסכת מגילה דף ב עמוד א כותב על תענית אסתר בלשון זו: לא מצינו תענית זו בכלל עצומות של גזירת חכמים, אלא כתענית יחיד. כלומר, גזירות, ארבע תעניות החורבן, יש להם תוקף לדעת הריטב"א ועוד ראשונים כתענית דיבור. אבל זה כיוון שלא מצאנו שחכמים גזרו לצום ביום הזה, אומר הריטב"א, כתענית יחיד. ואף על פי שחייב אדם להתענות בו משום אל תקדוש תורה וילכה, צריך קבלה מבעוד יום. זה תענית יחיד, תענית יחיד, אנחנו נקבל את זה מבעוד יום. כלומר, היינו צריכים לקבל את תענית אסתר לדבריו בשעה מנחה של אתמול. זה תענית יחיד, זה תענית ציבור לא צריך קבלה, אבל זאת תענית יחיד. בספר אבו דרמה, ספר אחד הציבורים העתיקים שיש בידינו, כלומר, תלמיד של הטור, החתיק, הראשון, בסדר תפילת התעניות, כותב את תענית אסתר בלשון זאת: אינו מפורש בכתוב ולא בתלמוד, ולא בתלמוד, אלא החכמים האחרונים תקנו אחר חתימת התלמוד. מה שקוראים החכמים האחרונים? לגאונים. אחר חתימת התלמוד. ובאשכול, ספר האשכול, שהוא קדום הרבה יותר, כותב בלשון פשוטה: לא יודעים על מה תקין והתענית, וזהו. והבאנו כאן חבר ראשונים מתקופות שונות ומאזורים שונים בעולם, אשכנזים כמו מחזור ביטרי בשמו של רש"י, פרובינציאלים כמו ספר האשכול, ספרדים כמו אבודואן, והאוסטרות מימוניות, והריטב"א, ובכן בכל התפוצות ישראל ובכל התקופות של הראשונים שמסקסקים במקור של תענית אסתר, לא יודעים את מקורה, מייחסים אותה לחכמים שאחרי חתימת התלמוד לגאונים, וממילא רואים בתענית פחות חמורה מהתעניות האחרות, בגלל מקורה הלא ידוע והמאוחר. אז הרי כבר אומר, יש לדין של תענית יחיד, זאת הכוונה, והיסוד שבגללה ממליצים לצום בתענית הזאת, זה או משום לא לפרוש מן הציבור, מחזור פיצרי, או משום מה שהריטב"א כותב, על פתאום תורת אמך, כיוון שאביך ואמך נהגו לצום בתענית הזאת, אז תצום גם אתה. או בגלל שהציבור נוהג, אז צריך לצום. זה מה שאנחנו רוצים בראשונים. אבל כיוון שאחד הראשונים, או יותר מאחד, הזכירו שמקור תענית אסתר הוא בגאונים, אז מעניין לברר את הסיפור הגאונים, איפה ומי מזכיר את תענית אסתר ובאיזה צורה. כשאנחנו מסתכלים בגאונים, אז מתברר שהדברים הם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר רציניים מהרושם שקיבלת זה אתה מזכירת הראשונים. באמת הם יחסו את זה כנראה לגאונים, מכיוון שהם לא מצאו את תענית אסתר בתלמוד, והם מצאו את זכר לתענית אסתר רק בספרי הגאונים. ולכן כיוון שהם מצאו את זכר לתענית אסתר רק בספרי הגאונים, אז אמרו בוודאי הגאונים הם שתקנו את תענית אסתר. השאלה אם גם הגאונים חשבו שהם עצמם תקנו את תענית אסתר, וזאת נבדוק. הגאון הקדום ביותר שמזכיר את תענית אסתר, והיה ידוע גם לראשונים, הוא רב אחי בעל השליט, שחי במאה הראשונה של תקופת הגאונים. כלומר, הוא מהגאונים הקדמונים, רב אחי
בעל
השליט. כן, אני לא יודע מה באמת עובד שם. אבל רב אחי הוא מקדמוני הגאונים, והוא חיבר ספר חשוב בשם שליט רב אחי בעל. ספר שבדורות האחרונים זכה לשתי מהדורות לטיפול, מהדורת הנציב עם דרוש מאוד רחב בשם הענק שעלה, ומהדורה המדעית בכתבי יד עם חילופי גרסאות של מירסקי. כן. ובכן, ספר שאילתות היה ידוע לכל הדורות, כלומר לא ספר שנתגלה בדורות האחרונים, ספר שהיה עשוי כבר יותר ראשונים. והנה בעל השאילתות כותב כך, כן, בשאילתה לפורים, שאילתה ס"ז, כותב רב אחי גאון ככה, כן, נותנים כל שעות, ולא פרשה, שאילתה לפורים, לפי הדברים, זה נותן, יש שאילתה מיוחדת שהיא מוקדשת לפורים, זה לא זהו, זה לא בשמות, זה לא יקרה, זה...
לא, לא בשמות,
כן. כן. ויש הבדל, אגב, בין השאילתה, בין המספור של הנתיב לבין המספור של המהדורה המדעית, זה לא אותו מספר. ובכן, בעל השאילתות מביא מימרה מתחילת מסכת מגילה. אנחנו קודם נסביר מה מדובר במסכת מגילה. המשנה הראשונה במסכת מגילה אומרת שהמגילה נדברת י"ד, 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 והדברה שואלת, איך הרמיד, איפה יש רמז במילה עצמה, שזמן קריאתה של המילה יכול להיות לא רק בי"ד בט"ו, שזה מפורש במילה. אני אומר שאם המילה אומרת בי"ד בט"ו, אני אומר במשנה, אני אומר לתנאים שאפשר להקדים את קריאתה לי"ד בי"ג. ואז יש שם שני לימודים, או קיימים, אשר ימים קיימים, כלומר, לא... קיימים אשר נחו בהם אויביהם, כלומר כמו הימים שנחו, כלומר יש עוד שניים, יש, הימים שנחו היו י"ד בט"ו, אבל כמו שימים נחו שניים, קיימים עוד שניים. ולימוד אחר זה מזמן זמניהם, זמניהם זמנים טובה, חוץ מהזמנים השניים שמפורשים במגילה וזה י"ד וי"ד בט"ו, זמניהם בא לרבות עוד כיוצא בהם. לפי שני הדברים האלה, לפי שני הלימודים האלה, אמרת הגמרא, זה מספיק ל-י"ג, איך הגעת ל-י"א? ועל זה מטרף את הגמרא על פי מימרא של שמואל בר יצחק, י"ג זמן קהילה לכל. כך אומרת הגמרא. והוא לא צריך ריבוי. זה שאפשר לקרוא את המגילה בי"ג לא צריך ריבוי, לא מזמניהם ולא מימים קיימים. זה מונח בי"ג מצד מהותו, כי גם קהילה לכל. ואם יש לנו ריבוי של זמניהם עוד שניים, או של קיימים עוד שניים, אז זה לא בא ללמד אותי על י"ג שהוא לא זקוק לריבוי, זאת אומרת שהוא יום קהילה לכל, אלא י"ג, אלא זה בא לרבות שני ימים נוספים. ואז לאן הוא מוביל אותנו? י"א וי"ב. כך אומרת הגמרא. עכשיו השאלה היא מה פירושו של דבר י"ג זמן קהילה לכל, ומה אם אנחנו שמוע דבר יצחק, דבר י"ג זמן קהילה לכל, והגמרא מציגה, והוא עצמו לא צריך ריבוי, לא צריך פסוק, ללמוד שבי"ג אפשר לקרוא את המגילה. עכשיו זה ברור, הוא זמן קהילה לכל, מה פירוש? הפרשי מתורש. זמן קהילה לכל, י"ג כתוב במגילה, שביום הזה נקהלו היהודים לעבוד על נפשם, ובו התנהלה המלחמה. עיקר הנס של פורים היה בי"ג, היום. מחר זה לא יום של נס. ביום של מנוחה, מהנס שקרה היום. כלומר, לאיזה עוצמה של בני שושן. אבל עיקר הנס היה בי"ג. אז מה זה זמן קהילה לכל הוא?
כל האדם הפורדות וגם
ה... זמן קהילה. הוא זמן שבו נקהלו הכל, מי זה הכל? יודעים שבדרך זה שני... לא משושן, יודעים שבכל ממלכת אחשוורוש. זה היה זמן קהילה לכל. שהם נקראו לעבוד על עכשיו, והוא חושב שאפשר לקרוא את המילה בפשיטה, שהרי בעצם עיקר נס פורים היה בי"ג. אז אומנם נכון שאת התקנה של לעשות פורים יום שמחה, תקנו לגילה לגילה לאותו יום המנוחה, אבל יום הנס היה י"ג, פשיטה שאפשר לקרוא את המילה הזאת, זה לא נכון. ואם נתנו ריבוי, אז זה בשביל יום י"ג, זה לא נכון. כמה דורש רש"י. ולראש, נביא דרוש אחר, דרוש רי, שמדלג עליו בסוף זמן, שהוא נושא לבר שבת, שמדלג עליו ירושלמי, זו דוגמה מעניינת נוספת שראינו בשבת, שראינו על פי ראשון לפי שני, מישהו שניסה לאנוס את הבר, בלי לומר משהו כמו סביאת ירושלמי. אז הרי שמובא בראש עושה את זה גם פה בהתחלת מגילה, שהוא מנסה להנפיש על הבר כאיזה כוח, פירוש שנובע מסביאת ירושלמי המקבילה. ורבנו תם אומר שזה חורק מאוד, זה לא הולך. נדלג על זה, ואז מופיע פירוש רבנו תם, שבעצם כנראה מקורו בשאילתות, אבל כפי שרבנו תם לא מציין שהוא לקח את הדבר הזה מהשאילתות, והוא מפרש י"ג זמן קהילה לכל, פירושו י"ג זמן שבו כולם נקהלים לתענית זה. ולכן לא צריך ריבוי שאפשר לקרוא בו את המגילה, שהרי לא תענית את זה. כלומר, לדעת רבנו תם, מקורה שתענית אסתר הוא בתלמוד, בדברי רבי שמואל בר יצחק, שאומר י"ג זמן קהילה לכל הוא, וכוונתו זמן קהילה, לא לזמן קהילה לכל בתקופה היסטורית רחוקה כמו רב שרש"י פרש אז במדינה המילה, אלא בזמננו י"ג זמן קהילה לכל הוא. בזמננו, למה כולם נקהלים בי"ג? לדעתי, זאת כדאי לשים לב. שהתענית אצל החשמונים, עיקר עניינה זה בהתקשרות לתענית, לאמירת פתיחות וכדומה. זה עיקר תענית, ההתכנסות הציבורית. ואם כן י"ג זמן קהילה לכל הכוונה, זה זמן של תענית, י"ג. כולם נקהלים ביום הזה לשם התענית. ואתה צודק שזה חולשה מסוימת בפירושו של רבנו תם, נראה אם הוא עונה על כך. יש מישהו כאן במגילה?
כן.
ראש, כמובן א', לא במגילה.
כך
אומר רבנו תם, כבר מתעסקים לתהליך הסדר ובאים מהתחילים להערות ומה הפליחות, שבאמית עלו לעמוד על נפשם ועלו תחילים ברחמים. לכן אתם אומרים משה שאתה להנים שרחם בעמלק. מכאן נראה לרבנו טעם, פעם לתהליך הסדר שאנו עושים כמו שעשו ממנו בכלל הסדר שנקרא לא יודעים לעמוד על נפשם. לא רצינו לעוצמם בשום מקום אלא בכלל. הוא לא עונה על השאלה שלך, אבל אני חושב שמה שהוא מתכוון זה לומר שהתענית הסדר הזה, הוא אומר, היא לא דבר שמתחדש, אלא זה בעצם אותה תענית שהייתה קיימת כבר במילת הסדר. איפה כתוב במילת הסדר שאין פעם? לא כתוב. אבל אומר רבנו תם מדברה, כמובן שזה היה י"ג, כמו שרש"י אומר, זמן שבו הם יקלו לעמוד על נפשם. אז מסתם הם גם תמו באותו היום. מה פתאום הם שמו באותו יום? כי בזמן שקבעו מלחמה, זה היה יום תענית. הוא מוכר את זה מהדברה בתענית שאומרת שכשנלחמו בעמלק, באותו יום קבעו תענית ציבור. גם לשאול אנחנו רואים שביום המלחמה קבעו תענית ציבור, כן? אתם זוכרים? שאול, יונתן, ירד דבש. אז זה כנראה היה מנהגם, אומר רבנו תם, לקבוע תענית ציבור ביום המלחמה. אז מסתם הבטאת, היו כאילו שמו גם בטאת המילה, אף מי שזה לא כתוב לרבנו תם. זה משוער. ביום הזה קבעו תענית, תענית אסתר, זה המקום תענית אסתר בשבת, זה עובד אותה. ולמה אם כן זה לא צריך עיגוי שאפשר לקרוא את המילה ביום הזה? כי עניינו של היום הזה בתור יום תענית אסתר, זה קרוב לעניינו של פורים, זה לא יום זר לפורים. לכן הוא לא צריך, למה שקבעו בו את התענית, לא צריך לעיגוי. בגלל הקרבה המהותית בין התענית לבין פורים, זה לא שזאת כוונה קודמת לך. כן, זה קרוב לרש"י, אבל הוא מפרש אחרת, מה שזמן תפילה לכל, הכוונה ליהודים שבמלכות אחשוורוש, הוא אומר זמן תפילה לכל לנו, זה זמן תפילה שכולנו מתחילים לתענית, והוא מוסיף ואומר אותנו את ההערה, שאלמלא הפירוש שלו, אז אין מקום לתענית הסדר, והרמז היחיד לקיומה של תענית הסדר בתלמוד, זה המימרא של רבי שמואל בר יצחק, י"ג זמן תפילה לכל. אני הבאתי את ממנו גם, ואמרתי שכנראה מקורו בשאילתות ראשית, זאת אומרת, זו בצורה יותר מעניינת ויותר שמקדימה את המקום של התענית. הנה לפניכם צילום של השאילתות. השאילתות מדבר על ההבדל בין מוקפים לבין פרוזים. אני קורא את זה לכם השורה החמישית, שישית. אבל תענית, בין כרכים, אבל באמת ברורים, אז יש הבדל בין הכרכים לבין הערים המפוזות. אבל התענית, בין כרכים, בין כפרים, בין עיירות, כולם ניתנים בשלושה עשר באדר. זה אמר שמואל בר רבי יצחק, 13 זמן תהילה לכהן. וכן הוא מפרש את הממר של רבי שמואל בר רבי יצחק, כמו שרבנו תם, מפחיד, רבנו תם, שהוא רואה בעל השאילתות, שמה? שמה? מה התכוון רבי שמואל בר רבי יצחק, כלומר 13 זמן תהילה לכהן? זמן לתענית ציבור של כולם. כלומר, לכל הכוונה, למי זה לכל? בין למוקפים, לפי פירושו של בעל השאילתות, בין לפרטים. לגבי פורים יש הבדל, אבל לגבי תענית, זמן תפילה מאוחד לכל עם ישראל בי"ג, שנאמר, זה לא כתוב בתלמוד, זה מוסיף ראשית בעל השאילתות, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו לעמוד על נפשם ביום 13 בחודש אדר. מהי קהילה? יום תענית. אתם רואים שהוא מפרש את המילה קהילה כיום תענית לא רק בדברי רבי שמואל בר יצחק, אלא הוא מפרש את זה כנראה גם במגילה לעצמה. מה שכתוב במגילה, הוא מביא את זה כסמך לדברי רבי שמואל בר יצחק, ששאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו לעמוד על נפשם. מה הפירוש שנקהלו לעמוד על נפשם? נקהלו לתענית וגם לעמוד על נפשם. לא כפשוטו של מקרא שנקהלו לשם המילה על נפשם, אלא נקהלו כדי לעשות תענית ציבור. וגם עמדו על נפשם, שני דברים. טוב, הוא מפרש גם את המושג יום כניסה, שבמשנה, יום שמתכנסים בו ויושבים לתענית ומבקשים רחמים. ובכן, לדעת בעל השאילתות, נראה, אם הדברים ככה. כבר במגילה מוזכר תענית בי"ג, בפסוק ביום שבי"ג נקהלו היהודים לעמוד על נפשם, שפירושו נקהלו לצום. לכן אמר רבי שמואל בר יצחק, מכיוון שכך היה במגילה, אז גם לדורות ג' זמן קהילה לכל, והכוונה זמן תום, זמן תענית לכל, בין לחזורים ובין למוקפים. בזמן שכך לא צריך לרבות אותו, כמו שרבנו תם פרש. וגם יום הכניסה שהוגדר במשנה, לדעת בעל השאילתות, וצריך לברר לי תלך ונכנס בקשת, הכוונה יום התענית. יום הכניסה בלשון המשנה בתחילת מגילה, הוא מקביל ליום תהילה בלשון מקרא. יום שמתכנסים לאמירת תחנונים וסליחות ביום התענית. אז איפה נזכר התענית בסדר שלנו לפי בעל השאילתות? במגילה עצמה, במשנה שבדרך על יום הכניסה, ובתלמוד, בדברי הראשון הברית, זה שמה לוקחים את זמן מגילה לכל, כן? זה נראה את רצף אחד. ומה שלא פירש בעל השאילתות, פירש גאון אחר, פסטר והמקצועות של דבריו המשפטים ברוב קבוע, שמקור תענית אסתר הוא במגילה עצמה. איפה אנחנו מוצאים במגילה תקנה של תום? אנחנו מוצאים בפרק י' במגילת אסתר, פסוק קצת קשה. ולדעת פסטר והמקצועות, וכך זה פסטר זה הרייטל שהלך בשיטה הזאת, במגילה עצמה רואים שתקנו יום תום. כך כתוב, איזה פסטר במגילה? יפה. אז יש לנו שלושה ימי צום שקבעה אסתר. בעצם זה לא מדויק, יש לנו צום אחד עוד לפני כן נזכר, בתחילת המגילה. איפה? בכל מקום שהגיעה האיגרת של המן, אז טוב המחלום נפתר. רק בעצם נפתר לרבים. זה הצום הראשון. אבל הצום הזה הוא פחות או יותר מקביל לצום של אסתר, כיוון שזה היה הימים שמיד אחרי שהמן הפיץ את האיגרת. מתי המן שלח את האיגרת? ביוטים את זה נצטר. ומיד, בכל מקום שהאיגרת הגיעה, סוף נפלו נצטר. מתי אז האיגרות הגיעו? לקח ימים ספורים לאיגרות להגיע. בכל מקום כמונה זה נצטר. באותו חודש נצטר, כל מקום שהאיגרות הגיעו נצטר. עכשיו, זה סוף ראשון שנזכר במגילת אסתר. נוגע אלינו? לא. סוף שני שנזכר במגילת אסתר? שלושה ימים שאסתר גזרה על היהודים בשושן, צומו עליי ואל תשתו. נוכלו ואל תשתו שלושת ימים, וגם אני מנערותיי נעשה חדר. מה הם שלושת הימים האלה? זה יוצא מהמגילה, זה פשט המגילה. או י"ג י"ד בצד, או י"ד בצד. כלומר, או שבו ביום, כשמרדכי דיבר עם אסתר, הכל נעשה באותו יום. י"ג המן חתם את האיגרות ושלח אותן, באותו יום נודע למרדכי, הוא בא לשער המלך, באותו יום הוא מדבר עם אסתר, ושולח אותה לאחשוורוש, ובאותו יום אסתר מופיע לפני אחשוורוש ומזמינה אותו למשתה, ואחר כך הוא קורא למשתה השני, ומופיע לו מכלי המן. מה? בוודאי. אז עכשיו השאלה היא, למה היא מתכוונת שאומרת שומו עליי ואל תוכלו להגיש שלושת הימים? האם היום ומחר חמורותיי, או ששלושת הימים היום כבר עבר, מתחילו לשום ממחר. אבל השאלה היא, אתה יודע, כל יום מה מגילה, תאריכים לתוך המגילה. או שהם שמו שלושה ימים י"ג י"ד בצבא, או שהם התחילו לשום ממחר, ואז מי"ד בצבא בצבא. ועל זה דורשים חז"ל במסכת מגילה, ויעבור מרדכי, שעבר על דברי תורה, ותיקן תענית בפסח. שהוא עבר על דברי תורה, בגלל שהצורך השעה יהיה לצום דיוק בפסח. כן, עיקר מספורים, כידוע, היה בפסח. המשתה, בקריאת המן, כל הדברים הגדולים היו בפסח. עכשיו, כתבתי את זה אגב, לפני שנה כתבתי את זה בעלון, בין פורים לפסח. בדיוק על הנושא הזה שעיקר היחס בין פורים לפסח מבחינה זו, שעיקר העלילה של המגילה הייתה בחודש ניסן. עכשיו רבותיי, ככה, מה עם שלושת הצומות האלה? זה מה שאנחנו מחפשים? לא, אלה היו שלושה ימי צום, והם לא היו בי"ג באדר, אלא בי"ג בניסן. עכשיו תראו בפרק האחרון, בדרך שלא אמרתי לכם להביא את המגילה, בפרק האחרון, בפרק י' כתוב ככה, לא פרק י' אלא פרק ט', וישלח ספרים, סוף פרק, וישלח ספרים אל כל היהודים, ממש סוף מגילת אסתר, ושבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת, לקיים את ימי הספרים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. כאן כתוב ששלחו להם דברי שלום באמת לקיים את ימי הדברים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו דברי עצמות וזה על איזה דברי עצמות? כאן מדובר על איזה דברי עצמות, ולא זו בלבד, אלא שאלה שהם קיבלו על איזה דברי עצמות, איזה דברי עצמות וזה על אדם. איזה דברי עצמות? מה מדובר? אז אם אלה דברי פרש בקושו למילה, שהכוונה להפתה מאוד חרובה. והכוונה בפסוקים כך שהם קיימו על עצמם לקיים את פורים כמו שהם קיימו לפני כן עליהם ועל ברעם את דברי הצורות של החורבן, נובעת עליהם החורבן ולדעתם של דברי החורבן. או במילים אחרות, כאן תמון הרעיון שדיברנו עליו בפתיחה ביום חמישי לפני שבועיים, כשם שמשנכנס אב ממעטים לשמחה, כך משנכנס בדר מרבים לשמחה. ממש זה מה שצריך לומר בסוג איתי לנזר. אתם שומעים? כמו שהם קיימו על עצמם ועל זרעם את ארבעת עניות החורבן, הם קיימו על עצמם לקיים את שמחת הפורים. יש כאן הקבלה מפורשת בין הצער על אבל החורבן לבין השמחה על פורים, שמחה והצלה של פורים. דיברנו על היחס בין שני הדברים האלה בשמחה הרעים. זה פירושו של אבן עזרא, ואם כן, לפי פירושו הפסוק הזה לא נוגע למה שאנחנו מחפשים. אבל יש מפרשים שהדברי הצומות וזעקתם מתייחסים לשלושת ימי הצום שקבעה על ידי. וזה מתאים, לא זה מתאים, כי א' מדובר כאן על ימי הצומות, דברי הצומות ראשונות היא וזעקתם. מה היו הצומות האלה ביהודים על י"ד ט"ו בניסן? זעקה של יהודי שושן להצלחת שליחותה של אסתר. זה לא מתאים. עכשיו כאן לא ברור האם הם קיבלו את דברי הצומות וזעקתם, אז איפה, על מה הם מדובר פה, איפה קיבלו אותם, מה קיבלו? ועל כן תסתכלו בדף שצולם, ותראו שבאמת יש לנו מקור בתקופת הגאונים, שמעיד על תענית אחרת, לא זאת שאנחנו נוהגים. שלושה ימי צום, אומרת מסכת סופרים, צמים אחרי פורים. שלושת ימי הצום, אין מתענין אותם על צופים, אלא פרודים, כלומר בית הילה. ולמה צריך לומר זאת? בגלל שהצומות של המגילה היו רצופים, אבל הצומות שהן זכר למגילה הן פרודים. שני וחמישי ושני. ורבותינו שבארץ ישראל נהגו להתענות אחר ימי הפורים, מפני ניקנור וחבריו, אנחנו נפרש למשפט הזה מאוחר יותר, ועוד שמאחרים בפורענות ואין מקדימים. ושוב, בפרק כ"א, נהג רבותינו שבמערב, כלומר בארץ ישראל, להתענות שלושת ימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים, שני וחמישי ושני. ולמה הם מתענים אותם בחודש ניסן? למה שכן התענו בחודש ניסן? אם זה מה שהיה, במגילה בשלושת ימי הצום היו בניסן, מפני שבאחד מניסן הוא גם המשנה המשכן, המשנה מפורטים קריב קורבנה, וכולי. וכן בדרך כלל, לכן אין אומרים תחנונים כל ימי ניסן, ולכן גם לא צמים בחודש ניסן, ולכן אף על פי שבמגילה, בדור המגילה צמו בניסן, הצום שקבעו זכר לימים האלה נקבע באדר, אבל לא לפני פורים, בגלל יום ניקנור ובגלל שלא מקדימים קורבנו, אלא אחרי פורים. כלומר בין פורים לראש חודש ניסן, הם היו צמים בית היבט, זכר לתענית שקבע אסתר שלושה ימים. זה מה שהיה נהוג בארץ ישראל. מתי? לא יודע. כלומר, אתם זוכרים מתקופת הגאונים. לא, מתי? באיזו תקופה היסטורית היו רגילים לצום? אנחנו למעשה לא נוהגים את המנהג הזה. אף על פי שבשולחן ערוך בא זכר במנהג הזה שיש יחידים שנוהגים להתענות בהר אחרי פורים, ואני סמכות אליו את החזות פורים. אני לא מכיר את היחידים האלה, לא שמעתי שנוהגים בדבר הזה, אבל כאן יש עדות קדומה שככה היו נוהגים. זאת לא תענית הסדר שלנו. ברור שמי שהתנהג ככה יכול היה לפרש על דברי הצומות וזעקתם, כשהם קיבלו עליהם ועל ברעם, עד אותו תענית משולשת שבארץ ישראל נהגו בזמן עם הזמנים לצום שלושה ימים, אחרי פורים, וזאת הייתה קבלה. וקיבלו אותם על עזרת ברעם, אבל למעשה הקבלה הזאת היא נהגה כזאת נעימה. במפרט היסטוריה, אז אנחנו מדברים עכשיו לא על המנהג של מסכת סופרים לצום שלושה ימים, אלא על המנהג לצום ביום אחד, וגם זה לפני פורים, וגם זה ערב פורים בי"ג באדר. את זה אנחנו מחפשים. והנה, ראינו שלדעת השאילתות, כבר במילה עצמה, נקרא צום י"ג באדר. איפה ראינו את זה בשאיתות שהוא מפרש את הפסוק נקהלו לעמוד על נפשם י"ג באדר, שנקהלו ונקהלו לשם צום. מוסיף בעל ספר מקצועות, שזה ספר של אחד היהודים עלומי השם, מוסיף בעל ספר מקצועות וגם הרמב"ם, שצום י"ג באדר הוא שרמוז בפסוק דברי הצומות וזעקתם. כלומר שהם קיימו עליהם ועל זרעם את ימי הפורים, כמו שהם גם קיבלו עליהם ועל זרעם את ימי הצונות וזעקתם. והכוונה לצום י"ג באדר. מה שקשה לפירוש הזה, הוא לשון רבים. לפי מסכת סופרים זה באמת שלוש תעניות. אבל לפי השאילתות והרייבט שהולך עם השאילתות, אז מה פירוש דברי הצומות וזעקתם? אינני יודע. אבל גם אתם פרשים את זה, מה של ישראל? אומנם זה דברי הצומות. צומות זה כמובן, זהו, זה מה שצריך לומר, שהם צמו בהרבה מקומות, שהם הרבה יותר, אז זה קצת קשה. על כל פנים, הרייבט, וכבר בגאונים מופיע, שכשם שקיבלו על עצמם את פורים, כך קיבלו על עצמם כבר בימי מרדכי ואסתר עליהם ועל זרעם. לא שהם צמו ביהודים את אופן חד פעמי. אלא שקיבלו את הצום של י"ג עליהם ועל זרעם ממש כמו שהם קיבלו על עצמם את הפורים. וזה המקור הקדום מכן שנתן את הסדר דיבור שם. ובכן המקור הוא זה שנקהלו בי"ג לצום, שהם קיבלו עליהם ועל זרעם לצום בי"ג, ואחר כך אנחנו מבקשים את זה בתלמוד, בסוגיה הראשונה שנוצרת מגילה, במשנה בסוגיה הראשונה שנוצרת מגילה. זו מחלוקת מאוד משמעותית. כלומר, קודם כל אני רוצה שתשימו לב ש... כשהראשונים כתבו שתקנה זו נתקנה בימי הגאונים, אז כשאנחנו בודקים את דברי הגאונים עצמם, התברר שהגאונים לא תפסו את זה כתקנה שהם תקנו אותה, אלא כתקנה שמוזכרת בתלמוד, במשנה, ויותר מזה, כתקנה שמקורה במילה עצמה. כמה שנים מפרידות בין שתי הדעות, זו שמקדימה את תענית אסתר למגילה, ובין זו שמאחרת תענית אסתר לתקופת הגאונים. בערך 1,000 שנה. מחלוקת על 1,000 שנה ביחס למקורה של תענית אסתר. המקדימים את תענית אסתר אומרים שמקורה בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, מצד אחד, אבל זה הרבה יותר מ-1,000 שנה. לעומת המאחרים שאומרים שזאת תענית מאוחרת שאין לה מקור בשום מקום, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא חכמים שאחרי חתימת התלמוד תקנו את התענית הזאת, למעלה מ-1,000 שנה מפרידות בין שתי הדעות.
אם הראשונים אומרים שהגאונים
תקנו
את זה,
אבל
אני אומר, לא
תיקנו את זה במגילה. יש כאן בעיה, אני מסכים איתך. אבל זו סתם מחלוקת משונה. יש היום שכל עם ישראל רגיל להתענות בו מדורנו. ואנחנו שואלים, מאיפה זה מתחיל? באים חבר ראשונים ואומרים, זה דבר מאוחר. באים פרשנים אחרים ואומרים, מה זה דבר מאוחר? זה חלק מפורים. יחד עם פורים תקנו את זה מרדכי ואסתר בשושן הבירה. עכשיו זה באמת דבר מעניין. אם אנחנו צריכים להכריע בין הדעות, ולהכריע ולשאול מי מהם, מי צודק, או בוויכוח על היסטורי הזה, אז אנחנו מוכרחים לומר שהגאונים נראים יותר ומתקבלים על הדעת משתי סיבות. סיבה אחת היא שהגאונים, לא ייתכן שרוב אחי גאון שחי בתחילת ימי הגאונים, בדורות הראשונים של ימי הגאונים, במאה הראשונה של תקופת הגאונים, לא ייתכן שהוא טעה טעות כל כך מספר. ותקנת צעירה שהייתה בזמנו, ממש התחילה רק בזמנו, לפי דברי הריב"א ולפי דברי שאר הראשונים שהגאונים תיקנו את זה, הוא ייחס את התקנה הזאת לתקופה קדומה. כלומר, ברור שרב אחי גאון מכיר את תענית אסתר כתענית שפשטה בכל הציבור מזמנים קדומים. נניח שהוא טעה בפירוש הגמרא, נניח, שבאמת הפשט בגמרא בזמן קהילה לכל זה כרש"י, נניח. גם זה, נניח הזה הוא צריך עיון, מדוע? כיוון שהפירושים של הגאונים בתלמוד היו פירושים מקובלים. הגאונים לא היו, לא פירשו את התלמוד פירוש ספקולטיבי, כלומר שהיה מונח לפניהם טקסט והם סברו סברות מה פירושו של הטקסט. הגאונים היו מחוץ בעל השאילתות, היו רצף היסטורי חי של האמוראים. הם חיו באותה ערב והמשיכו ללמוד, ופירושיהם לתלמוד הרבה פעמים הם הפירושים הנכונים, בגלל שכך הם קיבלו מהמוראים עצמם, ברצף חי של הדורות. אבל נניח שהוא באמת הפירוש שלו למה תירה לכל, הוא פירוש שהוא המציא אותו, נגיד הפירוש שזה טעות. אבל דבר אחד ברור, אחרי זה רון סבר לתומו, שהתקנה לצום בדעית אסתר בי"ג באדר היא תקנה קדומה מתקופת התלמוד. הייתכן שתקנה זו נתקנה רק בתקופת הגאונים, והוא לא ידע על כך. הייתכן שצמו הוא רק שנים אחדות שפניו מישהו תיקן, ואנחנו לא יודעים מי, והוא ייחס את זה לדברים קדומים יותר. עצם הדבר, בלי קשר לשנה עם הפירושים שלו נכונים, בתלמוד ובמילה עצמה, שהוא מדבר שניקלו, והכוונה ניקלו לשם טוב. עצם הדבר שהוא חשב, שהוא תפס את תענית הזאת, כתענית קדומה, מידע שבימיו הדבר הזה היה דבר עתיק יומי, שמשך בכל תפוצות ישראל, הוא יכול היה לטעות במרכאות, ולייחס את זה לקדמונים. חז"ל, או אפילו למילה עצמה. אז מה שאני רוצה לטעון, א', זה שברור שכבר בימים הקדומים של תקופת הגאונים, המנהג הזה לצום י"ג היה מנהג פשוט, פשוט הכוונה שפשט בציבור, וראו אותו כמנהג עתיק. יכלו לרחף אותו לאיזה זמן תקדם. וב', כאן אנחנו שואלים שאלה יותר מסוימת. אם נניח שהצום הזה לא נתקן בתקופה קדומה מאוד, אז אז הוא נשאל מי תיקן את הצום הזה פתאום, ועל סמך מה הוא חש. איך זה שכאן פתאום איזשהו גאון, שאנחנו אגב לא יודעים את שמו, והחליט פתאום לתקן צום בי"ג, מה עליו לעשות את הדבר כזה? הצום הזה מספיק פרובלמטי גם כך כדי שנבין אותו, כדי שיכול לקום פתאום מישהו באיזה דור מן הדורות ולהחליט לעצום בי"ג באדר. למה עוד פעם? מה עליו לעשות לתקן תענית כזאת? ולמה זה תשאף בכל עם ישראל, התענית הזאת? אלה שתי הטענות שיש בידינו לטעון כנגד אותם ראשונים, שמייחסים את הצום הזה לדבר מאוחר לתקופת הגאונים. לכן נראה שצודקים בעל השאילתות רבנו תם והרייבה, שמייחסים את התקנה לצום י"ג באדר אולי כבר עם מילה ראשונה. כלומר שהתענית היא חלק מהתקנה של פורים. כמו שתקנו את פורים, כך כבר במגילה תקנו את ימי הצומות לזעקתם בערב פורים. עד כאן אנחנו ניסינו לדבר על מקורה. ממילא כמובן יש לזה חשיבות הלכתית מדוע? מדוע יש לזה חשיבות הלכתית? אם זו תענית שנקבעה במגילה, אז זה כבר יותר חמור אולי אפילו מארבעת תעניות החורבן. ואפילו אם זה לא במגילה עצמה, אבל חז"ל כבר ידוע על קיומה של התענית הזאת, ומדברים עליה כדבר מובן מאליו במשנה ובתלמוד. יום כניסה, יום קהילה, הכל. אז תוכפה של התענית הזאת הוא לא פחות מאשר תוכפה של ארבעת תעניות החורבן של תעניות ציבור. וכל מה שכתבו שזו תענית קלה יותר, אין לו תוקף לפי זה. זו תענית חמורה כמו כל תעניות האחרות של רבנן. אין שום הבדל בינה לבינן. כלומר, הוויכוח ההיסטורי פה הוא ויכוח על מעמדה ההלכתית של תענית הזה. כן.
זה באמת נכון שהמקום שלו מתוחות מספרי הגמרא, למה הגמרא לא כתבה את זה במפורש? חשבתי שזה רק כדרך אגב להסביר איך הגמרא אחרת, להסביר איך העניין אחר, למה אתה יכול לקרוא גם ב...
כי הגמרא לא כותבת גם במפורש, יש תשעה באב, כלומר תשעה באב אולי כן, וגם אם זה היה נתנו, איפה כתוב בגמרא שפירוש שצריך להוציא בגמרא לזה? כתוב. אבל זה כתוב בדרך אגב, כשדנים על ביאור של המקראות, מה זה בדיוק צום העשירי? האם הכוונה לחמישה בטבת או עשרה בטבת? מה לא בא ואומר דן? הגמרא זה לא רמב"ם, הגמרא זה לא שולחן ערוך. הגמרא אומרת כל מיני דברים בדרך אגב. ואגב, לפי בעל השאילתות, הנגמר של רב שמואל בר יצחק בדיוק את מוקד, מה אמר? רב שמואל בר יצחק לא אמר את זה בדרך אגב, כשהוא אמר עם ג' זמן קהילה לכל, הוא בא להורות הלכה. שבי"ג זה זמן צום לכל עם ישראל, ואין הבדל בין מורכבים לפרטים. זה תחילת השאילתא, זה שכך מפרש את הכוונה של רב שמואל בר יצחק. להורות הלכה לצום בי"ג. כל עם ישראל צום בי"ג. הגמרא משתמשת בזה אחר כך לצרכיה. זאת אומרת, כיוון שהוא הורה לנו שיום זה הוא יום צום, אז אנחנו לא צריכים לרבות אותו לאפשרות הקריאה במגילה. ברור? כן, עכשיו רבותיי, כיוון ש... עכשיו, י"ג באדר כיום צום מתנגש במגילת תענית יותר מאוד מאוד מעניין. ושתיים, משני דברים להתנגש במגילת העם. מה במגילת העם? זה לא שקורה לפעמים פה בחדר יהודים. אז אם לא, אז אני אגיד זה על רגל אחת. מגילת העלית היא רשימה עתיקת יומים, ימי בית שני, של ימי ציון מיוחדים שבהם או שאסור להתענות, או שאסור גם בהספק וגם בתענית. רוב התאריכים האלה של מגילת העלית קשורים איכשהו לניצחונות החשמונאים, ימי בית שני, או לניצחונות של חכמי ישראל על הכיתות שבאמת שייכים לאותה תקופה קצת של סוף ימי בית שני. ואלה ימים שחכמים ציינו אותם בלוח השנה כימים טובים. נחלקו תנאים ונחלקו המוראים בשאלה איך להתייחס לתאריכים האלה, לרשימה של 40 תאריכים בערך, איך להתייחס לרשימה הזאת לאחר חורבן בית שני. במסכת ראש השנה מובאת סוגיה ארוכה, שבה יש מחלוקת תנאים, רבי יוסי ורבי מאיר, מחלוקת המוראים, רבי יוחנן בר כמדומני, והלכה שנפסדת בתלמוד הבבלי, שמגילת תענית בזמן הזה, כלומר לאחר חורבן בית שני, בטלה. ומה ההסבר למה בכלל מגילת תענית? מה? למה בכלל מגילת תענית? לא יודע מה ההסברים של נוסחת שבת, אבל תגידו בסדר, זה הגמרא אומרת, זה בראש השנה. למה בכלל מגילת תענית? בגלל שאחרי שחרב בית שני, איבדו כל התאריכים האלה משמעותם. מה אנחנו מתפעלים איזה ניצחון של החשמונאים? אחרי שחרב הבית, ישראל התפזרו בגלות, אז כל הדברים האלה נתנו תוקפה ומשמעותם. אז אני אומר, המסקנה הכרטית בבבלי זה שבטלה הלכתה בטלה חוץ מחנוכה ופורים. שחנוכה ופורים לא בטלו. לגבי גור חנוכה, תוקפו של תוקפה של ימי החנוכה, אני יודע מגילת תענית, התוקף ההלכתי של ימי החנוכה. לגבי פורים, הגמרא מסבירה רב ומסביר בתלמוד, שלגבי פורים אין הכוונה שפורים מקורו במגילת תענית. פורים מה מקורו? במקרא בתנ"ך, במגילת הסתר. אלא הכוונה שפורים, יש בו יסוד של מגילת תענית לגבי בני ט"ו, מה דינם בי"א, ובני י"א מה דינם בט"ו. שהתוקף של י"ד לבני ט"ו, של ט"ו לבני י"ד, הוא מכוחה של מגילת תענית, לאסור את אלו ואל מיום זה ואלו מיום זה. כלומר, בני י"ד שחייבים י"ד ובני ט"ו שחייבים ט"ו, זה כתוב בתנ"ך, לא רק בשיטת מגילת תענית. אבל שהם עצורים בהספד ובתענית גם ביום של חבריהם, זה מגילת תענית, כך מסבירה הגמרא. אז למעשה מגילת תענית התוקף ההלכתי של ההוא לגבי חנוכה ופורים, לגבי שאר התאריכים שנתקעו בה, בטלה מגילת תענית. כך פסקו בגובל. בארץ ישראל פסקו אחרת. רבי יוחנן וכך נהגו בארץ ישראל עד ימי הגאונים, פסקו שמגילת תענית לא בטלה. מגילת תענית לא בטלה, הכוונה שכל 40 התאריכים הראשונים בה אסורים או בתענית או רק בתענית, ומותרים בהספד. בכל אופן, כל נהגו בארץ ישראל, כל זמן שהיישוב היהודי בארץ ישראל הקדום היה קיים, עד תקופת הראשונים, נהגו לא להתענות ולא נהגו את מה שכתוב במגילת תענית. יפה. עכשיו, יש לנו כאן במגילת תענית שני דברים. יש לנו קודם כל משנה שאומרת שאסור להתענות ולהספיד גם בימים שכתובים, גם בימים שלפני הימים של מגילת תענית. כך מסקנת הסוגיה לדעת המסכת תענית, בדף י"ח. מסקנת הסוגיה היא שההלכה היא שלא רק הימים עצמם עצורים, אלא עשו להם איזושהי הגנה, שגם הימים שלפניהם עצורים. שואלים אותו סוג שאלה פשוטה, אם גם הימים שלפניהם עצורים וגם נספק את ההלכה? נו, איך נתנים? י"ג באדר. הרי זה יום שלפני פורים. טוב, לא, סתם זה לא מגילת תענית. פסח ומן התורה. רק הימים של מגילת תענית, בגלל שהם, אז מה המסבירה? בגלל שהם מן רבנן, אז הם צריכים חיזוק יותר מדברי תורה. אז זה אפשר לנו כמובן כמה תשובות. תגידו את זה.
אבל שיש
אנשים שזה לא, שזה לא, זה לא... בדיוק להספר. לגבי אלה של י"ד לא צריך, ולכאורה זה לא, הם לא, להם יהיה מותר להתענות. למה? אלה של י"ד אין בעיה. למקום שלהם הוא במגילה, כמו שאמרנו, לא במגילת תענית, במגילת הסתר. וזה כמו דברי תורה שלא צריכים חיזוק. כיוון שהתאריך מפורש במגילה, אז זה יכול להיות שלגביהם אין בעיה. אבל עדיין נשארת בעיה לגבי מי? אנשי ט"ו. ובאמת, חלק מתירוצים ראשונים לשאלה הזאת, אני רוצה של אנשי דברה, זה הכותב הר"ן, ולגבי אנשי דברה אסור לצום י"ג. למה? כי י"ד לגבי אנשי דברה, מה תוקפו? מגילת תענית, והיום שלפני מגילת תענית, ההלכה שאסור להתענות. אז לגבי ירושלמי, נדמה שאפילו יש רב אחד שפוסק על הלכה מחדש. נדמה שזה חדש שלא פוסק על ההלכה. שלפני ירושלים אין היתר לצום י"ג באדם. רבותיי, השאלה הזאת שנשאלת היא כמובן מחזירה אותנו לוויכוח היסטורי על זמנה של קביעת תענית. כי לפי המאחרים, קל מאוד לתת את השאלה. אחרי שבטלה מגילת תענית, הרי מתי קבעו את תענית לפי המאחרים? בתקופת הגאונים. בתקופת הגאונים בבבל כבר לא נהגה מגילה, מכיוון שנהגה מגילת תענית. אומרים אותו סוף, לא רק שלא בטל, שגם לגבי פורים, יום שלפני הוא בטל. כלומר, אף על פי שפורים עצמו לא בטל, אבל הדין של יום שלפני פורים הוא דין רגיל של מגילת תענית. וכמו שכל מגילת תענית בטלה, אז בטל גם יום שלפני פורים, או נאמר בלשון אחר, זה יום שלפני חנוכה. אפילו שחנוכה עצמו לא בטל, מגילת תענית לא בטלה לגבי חנוכה. אבל ניצול ערב חנוכה יהיה מותר. למה יהיה מותר? כי הדין של יום לפני זה דין שתמיד בקיום מגילת תענית או בביטולה. בגלל שההלכה היא מגילה מגילת תענית בזמן הזה, אפשר להסתכל לצום ערב פורים. כך מתרצים התוספות. אז באמת מי שמאחר את מגילת תענית אסתר, לא אין לו בעיה להתמודד עם זה. עכשיו מי שמקדים את תענית אסתר לתקופת המגילה עצמה, כמו הגאונים, כמו בעל השאילתות, הולכים עם מותר. גם הוא אין לו בעיה. מי עשה את י"ד? מי עבר את י"ד ליום עצום? בתענית. המגילה, הרבה שעשה את י"ד בתענית, הוא גם חייב את י"ג בתענית. ואין לו בעיה, מה הדין הזה של אסור להתענות לפני יום של מגילת תענית? מה הכוונה של הדין הזה? ממה הוא יודע? לתת לו את הדין הזה להגן עליו מפני כרסום. הכוונה היא זאת, באו חז"לים מבית שני ואמרו שביום מסוים צריך לעשות יום טוב כדי לתת לו הגנה מפניו, יש אומרים אפילו מאחריו. באו חכמים ואמרו אם יתחדשו סיבות לגזור תענית ציבור ביום שלפניו, אז תגזור תענית ציבור ביום שלפניו כדי להגן על היום עצמו. זה נורא. אבל בואו הרי לא יתחדשו סיבות מאוחרות לגזור תענית ציבור, אלא מי שתיקן את י"ד, תיקן במקביל גם את י"ג כיום תענית. אז אי אפשר לבוא לבדוק את הטענות ולהגיד, יום שלפני יום מגילת תענית. לא, אין טעם לזה. התקנה היא עיקר, ככה ראה את הדרך מטרפת בשלום. עיקר התקנה של פורים כללה בתוכה גם את התענית של י"ג. אם כן, אין לבוא בטענות שזה יום שלפני מגילת תענית. כי מי קבע את פורים? מי שקבע את י"ג פורים, קבע גם את תענית יותר. יוצא שהשאלה הזאת היא באמת שאלה לא באה, לא כל כך קשה. בשאלה חמורה לאין שיעור עולה מתוך התבוננות במגילת תענית. אנחנו מתבוננים במגילת תענית ומגלים שאחד הימים הטובים במגילת תענית זה יום י"ג אדר, ערב פורים, היום הזה, והיום הזה נקרא יום ניקנור. הוא נקבע כיום טוב שעשו בעצמנו לטעמי. זכר לניצחון הגדול של יהודה המכבי על ניקנור, כבר צבא סוריה היווני, שהיה הניצחון המכריע הראשון בקרבות החשמונאים. זה הניצחון שבעקבותיו המשיכה שרשרת המלחמות, שברובן היו מלחמות שהסתיימו בניצחונות, והביאה בסופו של דבר לכינון מדינת החשמונאים. כמובן שכשקמה מדינת החשמונאים, החז"ל, החכמים שחיו בדורותיהם, חיפשו תאריכים שהם אבני דרך לכינון המדינה החשמונאים, אז אחד הימים החשובים היה יום ניקנור. יום ניקנור מציין י"ג באדר, מציין את הניצחון הגדול הראשון של יהודה המכבי. הנה הוא עצור בפסד תענית. עכשיו, בואו נשאל שאלה פשוטה. איך היום הזה מסתדר עם תענית אסתר? כלומר, שוב, אם תענית אסתר זה דבר מאוחר, פתרנו את הבעיה בדרך מאוחר. כן. אם נתקנה תענית אסתר, נתקנה מימי הגאונים, שההלכה שנפסקה הייתה שבטלה מגילת תענית, וכיוון שבטלה מגילת תענית, בטל יום ניקנור, ואפשר היה לקבוע ביום ניקנור תענית אסתר. טוב, והולך, חוץ מי שאנחנו נשתקנו בהפתעה, שבביקוח היסטורי בין הראשונים ובין הגאונים, אנחנו חייבים ללכת בעקבות הגאונים, כמו שכותבים על הגאונים כמה וכמה מהראשונים, שדבריהם דברי קבלה. שכל דברי הגאונים דברי קבלה. ולכן קיבלנו דברי הקבלה של בעל השאילתות ועוד גאונים, שמה? שמקור תענית אסתר הוא קדום, ומגיע כנראה עד המגילה בעצמה. אז נתפך את השאלה. מה השאלה? איך קבעו את יום ניקנור ביום ג' באדר? איך קבעו יום טוב שעשו באסתר בתענית ביום ג' באדר, שכבר משנים קדמוניות, היום הזה היה יום תענית? יש כאן סתירה מנהרבה, איך אפשר שבאותו יום, בסביבה אחת הוא גם יום תעני, וגם יום ניקנור, יום טוב שעשו את זה, זה לא יכול להיות, משהו כאן חורק. רגע, אז כאן הריימן אומר זה פתרון נורמלי. פתרונו של הריימן הוא שבאמת שני הימים האלה חיים יחד בשלום. איך ייתכן דבר כזה? לא, לא. איך נבחן דבר כזה? כך ממציא הריימן, אבל הדברים מפורשים יותר בכל בו, המצאה לא נורמלית. השאלה היא איך תקנו תענית, או איך תקנו יום טוב, איך שני הדברים האלה יכולים לחיות בקופה אחת. אומר, הדברים הראשונים האלה ראשונים מכוון, המצאה לא נורמלית. תענית אסתר, תענית של שמחה. בתענית של שמחה, אין בעיה לקבוע ביום טוב. כל מיני תעניים, אבל שמחים. כלומר, תעניים אסתר לא כמו תעניות החורבן, או כמו תעניים דיבור שמדברים בגלל הפרה. הם באים לענות על קושי מאוד רציני נוסף דרך תעניים אסתר. על מה בדיוק אנחנו מדברים? על זה שבי"ג היה יום קהילה, וביום הזה נתקלו היהודים לצום? אז למה אנחנו צריכים לצום גם? אנחנו צריכים גישה באב בגלל שחרב המקדש. אנחנו תומעים בכל בצום גדליה בגלל שנרצח גדליה שעושה את הדברה צרורה. אנחנו תומעים בי"ג בגלל שאבותינו תמו בי"ג. אבל זה לא היה רע שהם תמו בי"ג, זה לא היה צום בגלל שרה שהייתה. הם תמו על, למה? הם היו זקוקים לרחמי שמיים, ומה באמת קרה? הם קיבלו רחמי שמיים, וניצחו במערכה. אז למה אנחנו צריכים לצום? ואם נגיד שזה זכר לרצון של אסתר, שוב, אסתר למה הצטרנו שלושה ימים היא וגם ששושה רע? גם הם היו בצרה, ומה קרה כתוצאה מהצום הזה? הוגיה צרה ואסתר הצליחה בשליחותה והכל היה נפלא ואנחנו שמחים. למה אנחנו נגיד תלמידים בין את האדם? מחדש הכל בו בעקבות הרייבן, שאנחנו צריכים יודעים את אומות תענית של שמחה. באמת אנחנו לא מתענים כמו בצורת תענית חורבן, תענית של אבלות, כי אין לנו על מה להתאבל, אבל יש לנו רק על מה לשמוע. אנחנו מתענים כשחזור היסטורי של מה שהיה אז. הם תענו ונושקו, ואנחנו עוברים את אותו תהליך, אנחנו תמיד מיוגים אלה על מנת שיבושה בי"ד. או בעצם יותר מדויק, שיבושה בי"ד על עצמו. אנחנו כאילו חוזרים על מה שעשו אבותינו בשלושה. תמיד בי"ג ונושקים בי"ג בי"ד. אבל אין דמי לנות, אין דמי להתאבל בי"ג, על מה יש להתאבל? אז זו תענית של שמחה. אומר הרייבן, אם כן זה לא סותר את יום ניקנור. יום ניקנור באמת אוסר את היום הזה בתענית, לא שייך לצורך, כי התענית כבר קדמה, אבל הוא מוסיף עליו איסור בהפת, ואז אנחנו מקבלים את הרוב בצורה ראשונה, בתקופה של גילת תענית חיפה. שמים בי"ג זכר לצום של אבותינו ועושים אותו יום טוב בלי לאכול. אבל מה המשמעות של היום טוב של יום ניקנור? אם כך, אסור בהספד. בתענית אפשר לאסור את היום הזה שהוא כבר אסור ועומד. אבל אם אפשר, הרי זה סתיר אפשר גם לעשות יום טוב וגם תענית, הוא נכון, אפשר. תענית של שמחה הולכת יחד עם יום טוב. ותסתכלו רגע בכל פה בדף המסולם מתנחם. יש לכם כל בו. מלבד אלו ארבע צומות, נהגו ישראל להתענות בי"ג באדר, זכר לתענית שגזרה אסתר בימי המן, שנאמר, דברי הצומות וזעקתם. והוא תענית של שמחה, שימו את הדבר הזה לדלת לביטוי, והוא תענית של שמחה, ולזיכרון הנה קיבלו בשמחה באותה שעה עליהם ועל זרעם. ותעניק זה נקרא תעניק אסתר. אותו דבר הוא חוזר על זה מלכות מגילה, לא נקרא את זה פעמיים כי זה מיותר. תעניק של שמחה. והרי זה משתמש ביסוד הזה לתרץ את הסתירה בין יום ניקנור ותעניק אסתר. כן.
מה
שמרדכי
עושה
בגלל האסון, זה
שתגנו על ידי בשביל המפגש. בארץ לא שמו, שמו אביב החמישי ועשר מתשעה באב. נדמה לי, גם מה שהם תיקנו, לא תיקנו לאותם שעה באותו זמן.
מה שהם תיקנו, לא הבנתי.
לא שמו בפועל, בגלל שלא היו אבלים באותו זמן.
אבל הם עשו בפועל, הם תיקנו באדר. מה קשור
לזה? תיקנו באדר, שנה אחר כך.
כן, סתם.
לא סתם.
למה לא?
גם את סתם בבית את
מה הקשר? זה תעניות חורבן, זה תעניות של שמחה.
לא,
אני של שמחה, לא ממה הקשר.
הם לא שמו אף סמכות לתשע באב.
איך אתה יודע?
הרב לא שמו שום סמכות לתשע באב בזמן
ב... כי הרמב"ם הוא מאלה שחושבים שתמיד בסדר מבחינה מאוחר. תראה, תעיין לי גם ברמב"ם, תראה, נהגו בזמן הזה כל ישראל עשו בתהליך בסדר. תראה שהרמב"ם גם מתרגש לראשונים שרואים בתהליך בסדר דבר מאוחר.
אחר כך מה שקרה שכן היה שוני בין התעניות האלה, ששם רביעי וחמישי חזרו לפני תענית אסתר, מהסיבה שהייתה את מגילת תענית ג' היה קיים, ולא... אחר כך הרב הבית, וחזרו שם רביעי וחמישי, ועדיין עוד החליטו שבצעה מגילת תענית, אז נדמה לתענית אסתר לא חזרה. עד שבדקו שבצעה מגילת תענית, רק חזר תענית אסתר, וזה היה בתקופת גאונים. ולכן הגאונים אומרים שזו הייתה תקנה קדומה של מרדכי, אבל הראשונים, מה שהראשונים אומרים זה שמה שהגאונים החזירו את זה פשוט לזמנם, אחרי שהם
פשוט... טוב, אני שומע מה שאומר, בערך מקבל את הדברים, אני בתקופת הגאונים... רגע, אתם רואים את זה, טוב, רגע, אני רוצה לבקר את שיטת הרייבת, אני גם לא, הדברים האלה של הרייבת והכל בו, הם דברים צמודים מאוד. המושג הזה תענית של שמחה, זה המצאה. זה המצאה משעשעת עם הדברים. פשטנית, נדענים ושמחים. איך זה לגנות ולשמוח? מה אפשר? אני יודע, חתן לזה, אני אקנה תענית של איבן שמחה. אבל לקרוא תענית פיגור של שמחה, זה דבר שלא שמע. אם נבדוק היטב את המנהגים של עם ישראל לתענית אסתר, נגלה שאין שום הדברים על התענית הזו, כבין שאר התעניות. אמרנו סליחות הבוקר, אמרנו אבינו מלכנו, קראנו קריאת ויחל, ונבחר עוד מעט. אז נאמר, עננו השם עננו ביום צום תעניתנו כי בצרה גדולה אנחנו. איך אפשר לומר את המשפט הזה? לפי עוד כל זאת, בתענית של שמחה. איך אפשר להגיד עננו ביום צום תעניתנו כי בצרה גדולה? לא, אנחנו לא בצרה, אנחנו בישועה, ברווחה, אנחנו שמחים. כל מנהגי התענית שתענית אסתר שעם ישראל נוהג בהם הם בדיוק כמו המנהגים של שבעה פה בזמור ובשום איתדל.
שאלה מתי נותנתו?
לא יודע, אני אומר, עם ישראל לא קיבל ברור שבתודעת עם ישראל תענית אסתר היא תענית של
אבל. לא, יש את המצב יום ניקנור, שאלתי את הדובר, יום מנהגי אבל, זאת אומרת,
מבוש. אבל המהות, כל מה שואל שאלה באמת פשוטה, מה פתאום שיתבלו ביום י"ג באדר? על מה מתבלים בדיוק? היה נס, אז על מה מתאבלים? הוא באמת, הוא בא לבדוק לא רק את בעיית יום ניקנור, הוא בא לבדוק את בעיית המהות של תענית אסתר עצמה. על מה מתאבלים? על מה מתאבלים? וההמצאה של התענית של שמחה נועדה לבדוק גם את הבעיה הזאת. אבל זה דבר תמוה מאוד, כיוון שאם אנחנו מסתכלים במנהגים של עם ישראל לתענית אסתר, ברור לחלוטין שלא תענית של שמחה אלא זו תענית כמו כל שאר התעניות. על מה באמת מתאבלים? כבר הרחבתי מי, איזה בחור, אני מאוד בחור מהם, עידו.
רק דקה. אני פרדוביץ' משם קשה להשתמש. אולי יוכל לבחור את זה. הרב דקות, לא נדבר לכם.
מתנגדים את כל שום. זהו, שם זה לא קורא. זהו, זהו, זהו. פעם קראתי על זה. קראתי היה. עכשיו אולי, אני אומר שוב, הרעיון הזה שקראתי של שמחה הוא היה שונה כשמתקורבת לקבל אותו. שגזרו לעם יקבל לדורות תענית של שמחה. המצאה מדי נועדת כפתיתמי. אז איזה באמת, עכשיו נשאר לי, לעצם הדבר, בשמת תמיד למדת תעניין אסתר. אני לראות לא רוצה לחזור על מה שאמרתי ביום חמישי בלילה, אבל על רגיל אחת רק. פורים הוא חג פרובלמטי. פורים עצמו מכיל בתוכו יסודות מפחידים ומדגידים. מגילת אסתר עצמה היא ספר פרובלמטי. היא מספרת על ההצלה, אבל היא מספרת גם שהמציאות הגלותית של עם ישראל מכילה בתוכה זרע של פורענות מתמדת שיכול לקום תמיד איזה המן אחד כזה ולרצות להשמיד לאום לאבד כל היהודים לארץ ולזקן את הגרשים ביום אחד. נכון, הייתה הצלה, אבל אף אחד לא מבטיח לעם ישראל שבהמשך ימי גלותו תמיד יציל אותם באותו אופן ובאותה שיטה. לעומת זאת אפשר להבטיח לעם ישראל שיקומו עליו החשברושים והמנים האלה במשך מהלך הגלות שלו. כשאתה קורא מילה כזאת, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות מהמילה הזאת, האם לצמוח או להיות מודאג. וכבר אמרנו שחכמי ישראל נחלקו בעניין איך לפתוח את המגילה, האם בפסוק והיו חייך תלויים לך מנגד ופחדת הלילה ביום ולא תאמין בחייך, או בפסוק ואף גם זאת ירדן ותאמן ומאסים לו ויביא לך אותם יותר ולתיקה. וכל עצמו לא אומרים לו עלינו, בדיוק מטיבה הוא הסימנת של חוץ לארץ. כי עקת ידיך שירו שנה וקריאתה זו הלילה. כלומר, איך אפשר להגיד הלל? אנחנו יכולים לסותר את ראש מחרות העובדות, כך הווה. זה הלל, אבל הלל את השם על מה? זה שאנחנו בגלות, וזה שבגלות הזאת קראו גירוספרה ונמדות הצלב והשואה האימה. קשה מאוד להלל את השם על זה נקורים. זה נקורים הכי בתוכו, זה סודות מנהיגים מאוד. והמגילה היא ממש כתב נבואה על מה שאני מקרוא לעם ישראל במהלך גלותו. ולכן לא עושים הלל. ולכן גם משתכרים בפורים, מי שרוצה את ההסבר של הכתב סופר שהזכרתי באותו שיעור, נמצא פה בצילום למטה. למה משתכרים בפורים? כדי לשכוח את הגלות. איך אפשר לשמוח כשאנחנו בגלות? אז כדי לשכוח את המציאות, משתכרים. הרבדנו, יש את הפסוק מפורש במשלי, תנו שכר לעובד ויין למר אי נפש. כלומר, משתכר זאת זהו מבחינתו של העובד ומר הנפש. עם זה בגלות, עם עובד ומר נפש. וכדי לשלוח את פרותיו ולהצליח לתמוך על קיומו, הוא זקוק לשחרות כדי להשתחרר ממקבלי הגלות. כך קצת סופר. אז היסוד הזה, והתקרנו את סדר רב עמרם גאון, שמה הוא אומר? שבפורים צריך לומר תחנונים. לגבור על פניו ולומר תחנונים שיציל אותנו באחרונה כבראשונה, כך אומר סדר רב עמרם גאון. זה בלתי אפשרי. כמו שלא ייתכן תעמיד של שמחה, כך גם לא ייתכן פורים של אבל. זה דווקא בצד, אי אפשר מצד אחד להשתכר בפורים ולשמוח, ומצד שני לטבול על פניו ולומר תחנונים. אבל אי אפשר להתענות ומצד שני לטבול. צריך הנפש האדם שהיא מסוכסכת בין שני רגשות סותרים, צריך לתת לכל רגש את הפינה שלו. הפתרון נקרא בדיוק בזה, את האבן, את הדאגה, את מר הגלות, עזבו חז"ל בגלות האינטרסטר. והשמחה על הקיום בגלות, ואת השמחה על הברית האלוקית שמתגלה בגלות, זה שמחת הפורים. זאת אומרת, תענית אסתר ופורים הם בעצם שני הכתבים של הנפש היהודי בגלות. הקוטב השלימי של הגלות עם הדאגות והפחדים שלה, תענית אסתר. הקוטב החיובי של הביטחון ותעצומות הנפש על ההצלה המובטחת ועל הקיום המובטח לעם ישראל בגלותו, וזה נועד שמחת הפורים. שני הדברים כל כך קרובים. כי בבת אחת היהודי הגלותי גם בטוח בקיומו של עם ישראל וגם חרד יום יום לקיומו והיו חייך תלויים לך מנגד. הביטחון והחרדה כאן הם נוגעים בין הבטים לא אמימה. מה עשו? לקחו שני ימים צרוכים, את אחד נתנו לו לבטא את הדאגה והשני נתנו לו לבטא את השמחה. זה היה חוצה תנית, זה תנית של עבד. על מה בדיוק אנחנו מדברים את תנית הסדר? על הגלות. למה כבוד הביוטים הם באדר? אומר בן עזרא, כי זהו יום הפחד. לדעתי אומר לנו את כבוד ביוטים הם ביום תלית הצד, כי זהו יום הפחד. למה זה יום הפחד? כי ביום הזה נגזר יחלות את כל עם ישראל. אין לך יום שיכול לסמל את מטרו של עם ישראל בגלות כי יהודים את האדר שזה אידיוט פים פור, וקבע את היום הזה כיום השמדה ההמונית של כל עם ישראל. יום הפחד זה האימה. הוא מתאים להיות היום שבו מתאבלים על הגלות. זה נכון שזה לא אבלות גמורה, כיוון שבניגוד לתשעה באב זה אבלות גמורה, כי ביום הזה קרה מקרה מצער מאוד ונחרב המקדש. בי"ג אנחנו מדברים על האופציה שקיימת בגלות לאיזה אידיוט המן לגזור על כל עם ישראל ליום אחד להשמיד להרוג ולאבד. מצד שני אנחנו יודעים שהגזרות אף פעם לא מתקיים. הגלות היא לא רק על מקום שבו גזרות כאלה עולות על פני השטח, אלא הגלות זה במקום שבו מתברר שהמנים לא יצליחו. וגם אם הם יצליחו קצת, אבל עם ישראל בגלות התענית שכרית אסתר מעורבת בשמחה מסוימת, כי אנחנו יודעים שמחר יהיה פורים, כמו שהפורים מעורב בדאגה מסוימת, אנחנו משנים שאתמול היה תענית אסתר. אלה שני הדברים, זו התמונה של חז"ל, עד לא ידע לרוב המן, לקרוא כמו חי, כמו נגיד, כבר מדעים. עכשיו מסוים, זה דבר קצר, מסביר את העניין של יום ניקנור, די דומה מה שאתה אמרת. שעם ישראל חזר לארצו והתחיל לכונן בה את ממלכתו בימי החשמונאים, קרה דבר נפלא. הניצחון הראשון שהוביל לכינון ממלכת החשמונאים חל ביום הזה שבו תקנו מימים קדמוניים תענית על מה כבוד התענית הזאת? על צער הגלות. קבעו את היום הזה חכמי ישראל כיום טוב, ובכך בעצם תקנו במבחני ישראל. לא שמו בשבעה עשרה בתמוז ובעשרה בטבת, וכנראה בהתחלת בימים ראשונים ולא בתשעה באב. אז כך, כמובן, וכאן בחומר, לא שמו בשבעים באדר, בצד יש אסתר. ואדרבה, הפכו את היום הזה כמו שהנביא זכריה אומר, שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, בימי החשמונאים הפכה תענית אסתר ליום של ששון ושמחה. מפני שיום ניקנור חל באותו יום. מה הטעם להתאבל על הגלות כשעם ישראל יושב בארצו וכל יהודי בגלות יכול לעלות ויש מדינה עצמאית חשמונאית? למה צריך להתאבל ביום הזה? לכן הפכו אותו ליום ניקנור בשמחה וראו בזה בוודאי את יד ההשגחה העליונה שנגלה את הניצחון של יהודה המכבי דווקא לתענית אסתר. מאוחר יותר, שחרב בית שני, מתברר שכל התופעה של מלכות החשמונאים הייתה תופעה חולפת, חברה משמעות מבחינה מסוימת, וביטלו את כל תוקפה של מגילת תענית. מה קרה? חזרה ותענית אסתר וצפה ועלתה. איפה? במקום שבטלה מגילת תענית. איפה בטלה מגילת תענית? בבבל. שם חזרה בתקופת הגאונים או בתקופת המאמוראים כבר חזרה לתוקפה תענית אסתר ובטלה יום ניקנור. אבל בארץ ישראל המשיכו לאכול במגילת תענית, וזה מה שכתוב במסכת סופרים. למה מטענים אותם אחרי פורים? כתוב במסכת סופרים, מפני ניקנור וחבריו, כלומר, מפני שיום ניקנור עדיין בארץ ישראל היה יום זקן. אי אפשר היה להחזיר לתענית אסתר. עשו, במקום לסכום של ג' כמו שהייתה התקנה הקדומה, שמו שלושה ימים אחרי פורים, זה כבר עדיין שקבע אסתר. טוב.